דקות, ממש בכמה דקות. לומר לכם, באמת, אני אולי אפתח בנימה אישית, אני באמת זכיתי להיות במחיצתו הקרובה, הייתה זכות גדולה עבורי. אני, אפשר לומר שלוויתי אותו 30 שנה, בקרבה משפחתית, כמו שאתם יודעים, אני נשוי לביתו, אז בוודאי. אני גם הייתי איתו לא רק כחתן, אלא כתלמיד בישיבה. הוא היה מורי ורבי. וגם כשהתחלתי ללמד, בנוסף לכך שנשארתי תלמידו והייתי תלמידו, עד היום הזה אני תלמידו, אז גם במובנים מסוימים אפשר לומר עבדתי איתו. הייתי כאן איש צוות בישיבה, שכמובן הוא עמד בראש הצוות, בראשות הצוות, כך שבאמת הייתה דמות מאוד ססגונית, מאוד עשירה. הוא השאיר הרבה את העולם שלנו, את עולם ישיבות ההסדר בכלל. הרב עמיטל היה הראשון שבעצם מציב את הדגל של ישיבת הסדר, של שירות בצבא כלכתחילה, לא כדבר שהוא בדיעבד. עד שהרב עמיטל בא והקים ישיבת הסדר, שאמרה כולם צריכים לעשות צבא, כולם צריכים לדעת להילחם, כולם צריכים לשרת את המדינה ואת החברה ואת עם ישראל בצבא. גם תלמידי חכמים, גם כלי קודש, גם רבנים, גם ראשי ישיבות, גם הם צריכים לעשות צבא. אף אחד לא אמר את זה לפניו. כמובן, הוא זכה, ואנחנו זכינו בזכות גדולה, שהרב ליכטנשטיין, מורנו הרב ליכטנשטיין, שיאריך ימים ארוכים וטובים, הצטרף אליו, וגם הוא ראה באותה צורה. דבר די נדיר. שני יהודים, מקומות שונים, מבית גידול שונה, שראו הרבה דברים בסגנון שונה, אבל בחזון משותף. הראשון, אני אגיד לכם כמה דברים. אני עכשיו לא אספר סיפור, אחרי זה אתה תסלח לי, אני רוצה ככה כמה דברים ממש על השלוש דקות הקרובות. בסדר? בהזדמנות אחרת אספר סיפור. אני רוצה להגיד מה שבא לי, בסדר? אני רוצה להגיד לכם, שיש כמה דברים שהרב עמיטל חידש, מבחינת האווירה הדתית והתורנית בארץ. קודם כל את העניין הזה של ישיבות הסדר. כהסדר לכתחילה. לא כהסדר עבור אלה שממילא כבר לא ילמדו בישיבה, או לא מסוגלים ללמוד, או כבר לא יצא מהם, יודע מה. אז שילמדו קצת בישיבה גם כן, גם יעשו צבא, וגם ילמדו קצת. מה יכול להזיק? אלה היו ישיבות הסדר הוותיקות לפני, היו שתיים, שלוש כאלה, לפני שקמה ישיבת הר עציון. וכאן הרב עמיטל באמת חידש והעיז, והיה לו אישיות מעיזה, הייתה לו אישיות מקורית ומעיזה, מוכנה לקרוא תיגר על מוסכמות, למרות שהיה אדם מאוד שמרן. היו בו כל מיני סתירות, אפשר לומר ניגודים. היה אדם מאוד שמרן, שידע לקרוא תיגר על מוסכמות. איך זה מסתדר ביחד? פעם אחרת. הרב עמיטל הראשון שניהל בשותפות ישיבה עם הרב ליכטנשטיין. אחריו יש עוד כמה ראשי ישיבה שלקחו את הדגם הזה כדגם אפשרי וכדגם מוצלח, אבל הראשון בעצם שבא וקרא למישהו אחר להצטרף אליו ברשות הישיבה, אתם ראיתם את זה בסרט. לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה, תחשבו על זה. אני גם רוצה, אתם שמעתם את מושקו. אני רוצה לומר לכם משהו אני לא יודע אם מושקו דיבר איתכם על הרב עמיטל, אבל אני רוצה לדבר על הרב עמיטל בהקשר של מושקו. אתם נפגשתם היום עם אדם שהיה, שאחד מאנשי העשייה מובהקים ביותר שהיו בדורות האחרונים. הרב עמיטל ראה בו שותף לחזון גדול. בשתיים, שלוש מילים, הייתה להם שפה משותפת, בקודים משותפים, הוא ממש ראה בו שותף לחזון, לחזון של האדרת מפעל התורה בגוש עציון על כל מה שמשתמע. במובן מסוים, הרב עמיטל היה אדם גדול, באמת, אני חושב, אני עם כל מסנני הזהירות, אני אומר, היה אדם גדול בכל המובנים, במעוף המחשבה, בגדלותו בתורה, במקוריות, בכושר העשייה, בחריזמה שלו, שאולי קצת אתם יכולתם להרגיש דרך הסרט. אבל מי ש... כשהרב עמיטל היה נכנס לחדר, אז הרגישו בחוש את הנוכחות שלו. בידענותו, בענפי תורה שונים, בהלכה, בלמדנות, במחשבה, בשוטים, בחסידות, ברב קוק, ברמב"ם, בקוזרי. באמת היה מבחינה זאת משהו יוצא דופן. אבל יחד עם זה, אני אולי תלמידים לא יכולים לומר מה שאני יכול לומר, שבהליכות היום-יום היה אדם מאוד פשוט. מאוד פשוט, כמו כל אדם. הוא היה אדם פשוט, הוא גם רצה להיות פשוט, הוא אהב להיות פשוט. כשהוא הלך לבית הכנסת שלו בגבעת מרדכי, הוא לא ישב במזרח, הוא ישב כמו אחד מכולם, במקום באמצע. הוא לא היה לו גינונים, ולא היה לו איזה מניירות, ולא... הוא היה אדם מאוד מאוד פשוט. הוא אהב להיות אדם פשוט, הוא התנהל בפשיטות. הוא הלך לסופר ולמקולת ולחנות של הסיגריות, או של הטבק, או של הטמפו, או של המה. כמו אדם פשוט, לגמרי כמו אדם פשוט. עם כל העובדה שהריצו אותו, ועמד היה שר בממשלה תקופה מסוימת, אתם ודאי ראיתם בסרט, והיה מנהיג ציבורי, מנהיג רוחני, מנהיג פוליטי. אדם נורא נורא פשוט. אדם נורא נורא פשוט בכל דבר, אם זה בלהרים משהו, בלעשות משהו לבד, לא ביקש שיעשו לו. הכל ככה בצורה כל כך פשוטה. הוא כל כך אהב אנשים פשוטים. הוא כל כך לא אהב את היומרות. בעניין, אני אולי כן, בנימת סיפור, בשנה האחרונה לחייו הוא היה חולה. זה אתם לא ראיתם בסרט. הוא היה חולה, והוא הגיע לישיבה, בעצם אפשר לומר, בפעם האחרונה שהוא היה בישיבה, זה היה ביום כיפורים. באותה שנה אחרי יום כיפור הוא כבר כמעט, הוא לא הגיע לישיבה יותר לתת שיעורים, פעם פעמיים עוד בהזדמנויות שונות לא חשוב, הוא הגיע לישיבה עוד פעם אחת שבועיים אחרי יום כיפור או שלושה שבועות. הוא היה בשמחת תורה, אחר כך עם הרב תבורי, הוא היה פרידה מהרב תבורי, וזהו, ואחר כך ביום העצמאות. הוא התקשה מאוד פיזית, הוא היה חלוש מאוד, היה לו גם התקף לב קשה וגם מחלת סרטן שהייתה לו. ושילוב של כמה דברים ביחד, שילוב לא קל. היה מאוד חשוב לו התפילות. הוא היה תלמידים באו אליו, תלמידים ושכנים היו מגיעים אליו להתפלל בשבת אצלו בבית. הוא היה מתכונן הרבה זמן לתפילות, בגלל ההתנהלות הפיזית שלו, הוא היה קם מוקדם בבוקר, ומכין את עצמו לתפילה. ממש כמה ימים, שבוע, שבוע וחצי לפני פטירתו, עשו קידוש אחרי התפילה. הוא היה מאוד חלוש כבר, רזה וכחוש וחלוש. והוא אמר, הדבר שמאוד מאוד, הוא מאוד מאוד אוהב את האנשים הפשוטים. סיפרו לו על חכם ספרדי שכתב ספרים ועבד למחייתו, והוא כל כך התפעל מזה. הוא אמר, יש לי בעיה עם הרבנים האשכנזים, כך הוא אמר, יש לי בעיה עם הרבנים האשכנזים, יש להם הרבה יומרות. והיומרות שלהם לא תמיד יש להם כיסוי, ואני אוהב את האנשים שאין להם יומרות. הוא מאוד אהב הישגים, הוא מאוד דרבן הישגים, אבל הוא לא אהב שחצנות, ולא אהב התנשאות, ולא אהב יומרות, והוא דיבר על זה. ממש אפשר לומר, אולי מבחינתי, הדיבור מול אנשים, הדיבור האחרון שלו. וחוץ מזה, הוא אדם שאהב לשמוח. עם כל הרקע של שואה, שכמובן בסוף ימיו הציף אותו בעוצמות יותר גדולות. ככל שהוא נחלש פיזית, תמונות השואה חזרו אליו בפלשבקים יותר חזקים. אבל בסך הכל הוא אהב את החיוך, הוא אהב את השמחה. והיה רוצה שיהיו לו תלמידים שמחים. אהב מאוד, בדיחה טובה, חוש הומור, חיוך, צחוק, כמובן עם טעם, אבל הוא החשיב את זה מאוד מאוד. והוא היה אומר לאנשים, איפה החיוך שלך? למה אתה לא מחייך? מה כואב לך? מה אתה כזה חמור סבר? תחייך, מה קרה? מה? תחייך. אני אומר, הוא היה אדם מאוד חושב והוגה ועמוק וזה, אבל בסוף, לא לאבד את הפרופורציות, אני אומר מה שהוא הרבה פעמים אמר, או לי, או לאנשים מסביב, או לאדם שהוא פגש, שישבו ודיברו והתלבטו באיזה בעיה או דילמה, או באיזה משהו כבד. באמת, הוא עסק בדברים כבדים, הוא לא עסק רק בדברים קלים. הוא עסק בדברים כבדים. אבל בסוף, בסוף צריך חיוך. כן, סיפור אחד. מלחמת יום הכיפורים, הוא חווה אותה באופן מאוד קשה, הוא היה קשור מאוד לתלמידים שלו. 8 תלמידים מהישיבה, והייתה אז ישיבה קטנה, לא כמו היום, ישיבה יותר קטנה מהיום. 8 תלמידים מהישיבה יצאו לקרב ולא חזרו. הוא הוכה במכה אישית קשה ביותר. גם מבחינת התלמידים, שהוא מאוד אהב אותם, גם בתמיכה בהורים השכולים. אנחנו היינו בשיעור ב' במלחמת יום כיפור אני הייתי בצבא, כי אנחנו התגייסנו לפני שבאנו ללמוד לישיבה. כדי לעשות את זה קצר ושנספיק לערבית, אני רק אומר ככה, אסף, הוא קרא לנו בעשרת ימי תשובה שנה אחרי מלחמת יום כיפור. הייתי בתחילת שיעור ב' לכל המחזור. הוא אמר, רבותיי, אני בשנה האחרונה הייתי כותל לכל הכואבים. באו אליי, בכו לי, הורים, דואגים, שקולים, פצועים. הייתי כותל לכולם. גם אני צריך כותל. אני לבד לא יכול לעשות את זה. אני רוצה לפרוק את זה מולכם, והוא פרץ בבכי מר. ערב יום כיפור, אני מרגיש את המתח באוויר, כך הוא אומר לנו. אתם תהיו הכותל שלי. דקות ארוכות, מביכות מאוד מבחינתנו כתלמידים, ראש הישיבה יושב ובוכה לפנינו. מתאר את מה שהוא עבר במשך השנה בחרדים, אחר כך מתפרץ ובכה. היינו 20 תלמידים או 30 תלמידים של שיעור ב' שהזדמנו לאותה פגישה אצלו בדירה בחלוקי נחל. הוא קרא לנו לדירה שהוא חלק יחד עם הרב ליכטנשטיין. והיה קשה, היה קשה לכולם, היה קשה לו, קשה לנו, לא התכוננו, חשבנו בהם לאיזה שיעור, לאיזה חבור, איזה משהו, לא לנו דבר קורה. אבל מה אני רוצה להגיד לכם? אחרי שהוא פרק בך, הוא ראה שאנחנו ככה, בסוף, מה חבר'ה, בוא נסיים באיזה בדיחה. הוא הוציא אותנו, כולנו יצאנו עם חיוך.